יום רביעי, פרשת סיסרא. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם מאמר של הרב ישראל למברגר במוסף שבת קודש של יתד. הוא מספר, יושבים אחד אחד בכיתה ריקה, מול כל אחד מהם מונחת צלחת כמעט ריקה. מבחוץ הם נראים כמעט אותו דבר, אבל מה הם בפנים? זה בדיוק מה שמבחן המרשמלו בא לבדוק. בצלחת שלפני מונח מרשמלו אחד ויחיד. לפני שהשיבו את הילדים, שהיו בני ארבע סך הכל, הם הדריכו אותם ככה. הם אמרו, עכשיו אנחנו משאירים אותך כאן לבד מול הממתק. אם תאכל את הממתק מיד, הוא ייגמר וזהו. אבל אם תתאפק, לא לאכול אותו עד שנחזור לחדר, תקבל ממתק כפול. נבחן למה שמול הזה ניסוי ידוע שנערך לראשונה לפני 50 שנה, על ידי דוקטור וולטר מישל, באוניברסיטת סטנפורד. ואז הוא מתקיים במבחן שוב ושוב עם תוצר דומות. המבחן עצמו משעשע, אם להתעלם מהחלק הרציני של המסקנות אחת משעיות. חושבים ילד מול צלחת עם מרשמלו בודד, עוזבים את החדר וצופים במעשים שלו דרך מצלמה. הילד מבין היטב את מה שמוטל עליו, משם מבט לממתק ומתחיל להתמודד. מה קורה בהמשך? כל ילד מגיב אחרת. אחד רוקה ברגליים לעצבנות, מטלטל את הראש, השני עושה נפילת אפיים ארוכה. העיקר לו לראות לממתק ולהתפתות. השלישי תוכל תמר שמול עולף, ונפל לפתות עצמו בחוש הריח, במקום חוש הטעם. הרביעי ממציא שיטה שתחלק את העוגת השירות השלמה, ומגיס על הממתק חתיכות זהירות שלא ניכרות. חלק מהלידים נושרים בהתחלה, חלק באמצע, חלק שורדים עד סופו של המבחן. וככה חולפות 20 דקות, והדלת נפתחת. מי שמנצח, הוא זוכה בעוד מר שמול, ומי שלא, עושה במה שפנים, הצלחת הריקה ביד. מבחינת הילדים הסיפור הסתיים. מבחינת החוקרים הוא רק התחיל. במשך 10-15 השנים הבאות, החוקרים ימשיכו לעקוב אחרי המצב של הילדים. והתוצאות הוכיחו פעם אחר פעם שהילדים שלא מסוגלים להתאפק, מצליחים יותר בחיים. וזה אומר, דחיית סיפוקים היא מפתח להצלחה בחיים. נמצא שזה לא רק שאלה של עולם הבא, אלא ככל שהאדם מסוגל לדחות יותר את סיפוקיו, ככה הוא יזכה גם ביותר בעולם הזה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, סיפור שסיפר אבן הצדיק המלך בידרמן שליטה, ומקחו בצידו כמובן. הוא מספר בשנת תשע"ז באחד מבתי כנסת, כאן בארץ הקודש. לקראת שמחת תורה, הגבאים פנו לאחד המתפללים וביקשו ממנו, שכיוון שאין בית הכנסת, אלא רק ספר תורה אחד, יועיל בטובו להשאיל להם את הספר תורה שמונח בבית, לערוך בו גם, לערוך גם בו הקפות. האיש הזכיר להם בחפץ לב, ובעיצומן של הקפות הספר תורה נפל רחמון לנצלן מידי אחד המתפללים, ונהפך לאבל מחולם. ולא עוד אלא שעברך שמידו נשמע את הספר, כמובן שהוא התעצב, נהיה עצוב, נהיה שבור, פנה, הלך הביתה, נשכב במיטה, מרוב בלבול וייאוש. כשהגיעה קריאת התורה, קראו פרשת איזה סבוכו בספר הרגיל, אחד יפתחו את הספר דרך השאול, לקרוא בו. פרשת פרש, שזכנת היום, ל-Human Case to Por, הנה הם רואה שלא נכתב בספר התורה, תיבות ברש לסבורו. וזה מתחיל בתיבות אלוהיקים עשי שמיים. הדבר על מאפרה, רבותיי, שהספר דרך פוסל מאיתורי. ולא נפל כאן ספר תורה, נפל כאן חומש. מיד מיהרו לספר אותו עורך, שכל הבכי שלו בכי של חינם, הוא יכול לצאת מהמיטה. ועד הכי רוחי. מיד פנה בא לספר לסופר שכתב ספר תורה, ושאל אותו, איך זה יכול להיות כזו טעות? ענה לה הסופר, הרי כתוב מפורשות, שאלתי אותך בתחילת הכתיבה, שיש כאלה שנוהגים להשאיר מקום חלק בתחילת הספר, כדי לכבד, וכתיבת הצויות, אנשים צדיקים ומכובדים, אמרתי לי לעשות ככה. לדידון יעומר, אומר המלך, כל יהודי הוא כמו ספר תורה. על דרך שאמרו, שעומד על מד משפט ישראל, שום חייב לקרוא. ואז ידעים לספר תורה שנשרפה. ספר שנשרף, ולפעמים מי שלו, הוא ממילא מתייאש. נשבר לבו בקרבו, כשהוא בוכה, מתעניין לספר תורה שנפל. ממילא נאמר לו, מה לרמד הבוכה? טעות בידיך, אין כאן ספר תורה. מעולם לא הייתה ספר תורה כשר, כי מראשית דבר, עלות עם חסרונות והצבעים האלו. אם אין בראש לסבורו, עדיין אין כאן ספר תורה, עד רבה. התחילה עכשיו התחדשות, ובסוף יבוא הספר לידי גמר. אנחנו ממשיכים פרשת השבוע, זוכו ירסיהו חשבו סקצ'וי. יש לנו פה דברים נפלאים, והספר מגדלתם רומנטוי, על הגמר רוחם פיחו שמר, עם זה חסד הכניב רוחש. והתפילה שחס יום שישי, כשהם מגיעים לשיר של יום, הרשע אימר גם אומר בחיבה מיוחדת את היום יום שישי בשבס. אמר בהתפעלות, ערב שבס, ערב שבס. למרות השקידה העצומה, כשהיו לילדים בבית, הוא מגיע מוקדם, עוזר בהכנה לדברים לשבת, הבמה שלו מספרות שבמשך האחרונות היה חוזר ואומר, כופה, כבוד שבס קודש. ככה כילדות קטנות הכניסו בהם ההכרזה הזאת, את החיות של ההכנה לשבת קודש, שגם הם בהכנות שלהם הרגישו את הקדשות של השבת. כשהם מביאים לנו מטעמי השבת, ראיתו להם קצת, כנראה כדי להתקיים טעמיהו. כך סיפר רבי עזר ולד, שזכה במשך שנים ללמוד איתו. הוא היה טוען תהילה, ממש תהילה, טעימה קלה מאוד, ומוסר לו את השאר. תפילת ערב של שבת, שמו מתפללים בבית אצלו. זה כבר נחרט בליבות של המתפללים. איך בתפילת מעין שבע, כשהיה מגיע לנוי דלכו וחולים תומים, הוא היה מגביר את הכל. כשהגיע ליותר חכנו אצל הסך, הוא היה פורץ לבכי. כך גם בתער למעין אלו דלכו באמש. אחרי התפילה, הוא היה מברך, הוא היה מברך את כל הבאים להתברך מברכת הבנים. הוא היה מברך אותם מברכת הבנים, לברוך השם וכו'. הרבה היו עולים הבית שלו לקבל את הברכה, הוא היה מקבל את כולם בשמחה, סבלנות, למרות שזה ארך הרבה זמן. אחת השנים האחרונות, שמאות מאות רבות היו מגיעים אליו כל אל שבת, הוא היה מברך כולם בסבלנות. עד החודשים האחרונים, שהוא כבר היה מאוד חלש, הוא היה מברך את כולם בבת אחת. בסעודה היה תהיה ממש מעט מכל מאכל, שירה שבת הוא היה שר בדוויקוס, בפרט ששרו רחם מחזבכו. אני כרך חושב על כל מילה, אני מבקש בתפילה ותחנונים שיבנה ביסמי קדוש, כלל ישראל יצא מהגלות אמר. לילות שבת התייחדו בלימוד של שעות ארוכות רצופות, פעם הוא הביע את התענוג הגדול, לילות שבת הארוכים של החורף, באוזני רבי יהודה טרופר. אז רבי יהודה שאל אותו למה הכוונה, הוא אמר שבליל שבת חורפית הוא לומד כ8 בתי גמרא ברציפות, בלי שום הפרעה. איזה תענוג יש למעלה מזה, אמר. שבת עצמה הוא לא הוציא מפיו דברי חז, התחיל בהנהגה הזאת בערך בגיל 30. זה היה כשאחד מהבנות שלו חלתה, והוא קיבל על עצמו כמה הנהגות לרפואה, לרפואה שלה, וביניהם זה היה טייס דיבור בשבת. ובנוסף שלא הולכת לדיים, הוא רק סודס מצווה ועוד. הוא הקפיד על ההנהגה הזאת, והוא לא דיבר דברי חול. כשהוא שואלים אותו בעיני חול, היה אני בלשון הפסוק, מי זמר שיר להם השבת? כשאני צריך לומר איזה משהו, היה אומר בלשון הפסוק. בשבת אחת ליווה אותו אברך לקידוש שערך אחד האברכים לרגל הולדת ביתו. רבנו לא מצא את הבית, הוא רמז לזה שליוותו, שישאל משהו תקטורת. אז הוא אחר לו, שאל אביכו ויגד חוב זקניך, אוי אוי מולוך. הם גובים פה שלפעמים, פעמים נדירות, כשהיה סבור שכן יש לדבר, אז הוא שינה מההנהגה שלו. כך סתר, הגמן רבי צחוק אביק טנדלר, מראשי ישיבת רבן יעקב וייסר, שפעם הייתה שמחה בית הכנסת, הוא השתתף בה, ובקדיש הרב הוא קיבל כמה רבנים לדבר, ואת רבינו לא קיבל, כדי שהוא נזר שלא דיבר דברי תור. אבל רבינו ביקש לדבר, הוא היה בטוח, אז הוא אומר, הוא אמר שהוא היה בטוח שהוא רוצה להשמיע דברים בעיקר דרפי של החתן. הוא היה סבור שככה צריך לעשות, ולכן הוא עושה את שום הנראות. הוא היה מדייק להגיע הביתה, לא להדיק את הרבנית, פעם הרבית לפני שהוא מאחר, ויצא לחדר מדרגות להמתין לו. הוא ראתה שהוא משחר של אחות של הרבנית, אסתר שטרן. אז הוא עמד ושחחת בניחות על הא ועל דה, אגב, זה בית של האברכים שחיכו לו, הוא הסבירו להם, שהרבנו מעולם לא מסוחר בשבת דברי חול, גם הצילו. אבל אחותי, אלמנה, הרבה שנים, כנראה הוא ראה שהיא זקוקה לזה, ואם כן, זה לא דברי חול, זה מצווה של בלב על מום הארמי. יצוין עוד, שלמרות שהרבנו לא דיבר בשבת, גם לא עם הרבנית, וכמובן בהסכמתה והצילות מידותיה, היה מקשיב למה שהיא אמרה, למה שהיא הייתה מספרת ברוב קשב. בדרך כלל הייתה אוכלת בבית של אחות הרבנית, מרת רוחמה שיינלה שלו, מאז שהיא תמינה. רבינו היה מקשיב בסבלנות נפלאה למה שסיפרו ורצו שהוא ישמע. רק שיסימו לספר, חזר לספר של זיג מיד. אחרי תפילת מנחה, בישיבה, לעת רבי דרבי, כשהציבור התעזור לכל של הישיבה שלישית, ערכים עוד מוסר, כהכנה לשיחה המוסרית, שהיה מוסר מזמן קצת השבת הראשון, אז זמן רבי נתן. אם בשיחה של יום שלישי התמקד בענייני בלונדו לחווירוי, אז בשיחה לא תרגיל לעורר בעיקר על חיזוק בתורה ועבודה, המזכיר הרבה דברי הגמרא בברוכס, הרבה הדבורים צריכים חיזוק, תוי רואו, כפילו מעשיתו מדרך אחרת. אומר רש"י שהתחזק בהם תמיד בכל כוחו. כמה וכמה תלמידים מספרים שליוותה אותם תחושה, ליוותה אותם תחושה מיוחדת, מעלוי סמינכו, מעלוי סמינכו, והלאה, בשעת רבי דרבין, שראו עליו רוממות מיוחדת שהשפיע עליהם לכל השבוע. בתפילה סרוויס, לפני עלינו לשבח, הוא היה אומר יחד עם בני הישיבה את הפסוק ואיתן נכו, את הפסוקים של ואיתן נכו, העם מקפיד גם על תפילת ריבונו אלומים, אבו רחמים, שהמקור שלה הוא בירושלמי. אחרי התפילה, אחד מהתלמידים היה מבדיל, מוציא את כולם בתוכם רבנו, והראו אז איך הוא מדקדק להקשיב היטב לכל מילה, תוך כדי שהוא מסמן באצבעות שלו, כמו נמוי, שלא בטוח שהוא שמע כל מילה. כשסיימו, תוך כדי שבני הישיבה שרו את המבדיל מקודש לחויל, אני גש בזריזות נפלאה לתלמודו במקומו שלו, אבי סמדרש. תחילה הוא למד תחילת הפרשה הבאה, היה נראה שיש לו עניין בזה, לחבר את פרשיות התורה. ומיד הסדר הקבוע שהיה לו בשעות האלו, ללמוד בספרי שו"ת. זה הסדר היחיד שאותו למד בתוך אחד מסמודו של הישיבה, כדי להיות דוגמה לבני הישיבה לנצל את המוצאי שבוסיס, בפרט במוצאי שבוסיס החורף, ארוכים, ולא לצאת להם לבזבז זמן יקר ומתכלית החיים, עמד התורה. ומעניין לציין, רבותיי, שהיו תקופות שבתחילתו של הסדר הזה, הוא הצליח מאוד ללמוד ברציפות ולא להפסיק גם לשאלות בלימוד. רק אחרי כמה שעות של לימוד בשעה 10 בערך, הלך הביתה לסודת מלמלכה, שבסודה הזאת השתדל לכל תבשיל שהתבשל במיוחד לצורך הסעודה הזאת. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, רבותיי. יש לנו פה מאמר נפלא של הרב שוע אייזן, ממוקד הישיבה של ארגון אחינו, מאמר מיוחד על לימוד התורה, על לימוד הגמרא, מתיקות התורה. בפרשת שבוע שאנחנו עוסקים בקבלת התורה, זה הזמן המתאים ביותר לעסוק באחת הסוגיות החשובות ביותר בלימוד התורה. טעם בלימוד, הרגשת הגשמק בלימוד. כל אחד משתוקק להצליח, להרגיש במתיקות התורה, להצליח עם הילדים או התלמידים, להחדיר בהם אהבה ללימוד התורה, לאפשר להם להצליח בלימוד שלהם, עד שיוכלו ללמוד גמרא בכוחות עצמם. במשך שעות רבות בלי הפסקה, נצא כנסת הגדולה, תקנו את ברכות התורה, את הבקשה, וערבנו, את דברי תרצח עוד אפינו. הוא אומר, תנסו לחשוב על מי שהדברי התורה לא ערבים בפיו. איך אפשר לצפות עם אנשים, ללמד 8 שעות מדי יום? כמה אומלל הוא יכול להיות שהוא נאלץ לשבת מדי יום שעות ארוכות מול הגמרא הפתוחה. אני לא מסוגל ליהנות ממנה, כי ההנאה ממנה והלאה. הוא אומר, כדי שנוכל להחדיר אהבה ללימוד התורה בקרב התלמיד, אנחנו צריכים להשיג את המטרה המרכזית, שהלומד, הלומד יזכה לתאום ממתיקות התורה וייהנה מעצם הלימוד. איך עושים את זה? איך גורמים לזכות לזכות ליהנות ממתיקות התורה? לצורך כך אנחנו מביאים כאן משהו קטן שקיבלנו במוקד הישיבה של ארגון החיים ושמפעיל פרויקט מיוחד שנקרא מתיקות התורה. אחד הכלים להתחבר ללימוד זה להפוך את דף הגמרא לחלק ממך. הוא פשוט להתבונן. להתבונן בעיניים שלך מה כתוב בשורות ובדפים שעוברים לפניך. התבוננות מעמיקה והשקעת מחשבה ולב. כל שורת גמרא. תגלה לפניך עולם שלם שבלי התבוננות, זה פשוט היה חולף מעל הראש שלך. בוא ניקח דוגמה שתי מילים שכולם מכירים. עומר אביי. כולם יודעים כבר גמרא שנים רבות ברוך השם. יודעים היטב שהמוירואים, שהשמות שלהם מופיעים בגמרא יותר מכל המויר האחר, זה ביי ורובי. כי אנחנו יודעים את הגמרא, כדאי שגם נתעמק קצת במה שמעבר לפשטות של הסוגיה. כשנאמר, עומר אביי, כדאי שלא נסתכל על המילים האלו, אלא רק כמעין הקדמה לקראת הבאת המימר שלו. מתבאן קצת במויר הענק שבענקים. אביי, נחשוב קצת על קורות חייו, על החלק האדיר שלו, התורה שבעל פה. כולם עובדים כבר גמור. שימו לב כמה מרגליות דלינו, בקצת התבוננות ומחשבה על עומר אביי. קודם כל, שמנו מעניין את שם שהשם אביי הוא שם ייחודי, לא מצאנו עוד אחד מכל האמירויים הרטניים שקדמו להם, שוכנה בשם הזה. באמת, המפור שאומרים שהשם האמתי שלו היה נחמני. ומה זה אביי? אביי זה הכינוי שניתן לו בזה של שואה יתום. פעם שתראות של הפסוק, אשר בכו ירוחם יוסף. הפרקסיס הראש והרמה מבהרים שרבי בר נחמני, שהיה הדוד של אביי, וגידל אותו מינקותו, הוא כינה אותו אביי. שהמשמעות שלו אבא, כי שמו של אביי היה נחמני, כמו אבא של רבי, שהוא לא רצה לקרוא לו כך. גם נושא התמות של אביי, יש רואה מה ללמוד ממנו. הגמרא מספרת שאבא של אביי נפטר עוד לפני הלידה, ואימא שלו נפטרה בשעת הלידה לעולם, שעת תינוק בן יומו. כבר כשהיה תינוק בן יומו, אביי היה יתום משני ההורים. ובכל זאת, במקום לגדול כילד מסכן ומנותק מהסביבה שלו, הוא התגבר על הקשיים, צריך להיות אחד מגדולי המורים. שמו של אביי, רבותיי, מופיע בש"ס יותר מ-4,000 פעם. וידוע שאי אפשר למצוא בכל הש"ס כולו שני דפים נוספים שבהם לא מופיע השם שלו לפחות פעם אחת. ודפים רבים אחרים השם הזה מופיע כמה פעמים. מה שלא זכו לזה רוב האמירויים האחרים, ואפילו בקרב הקנאים לא מצאנו כזה. עוד יש להתבונן, הרי אביי שהתגבר על הקשיים, והתגבר על כל הקשיים שלו, ונהיה לאחד מגדולי הדור. הוא ראה פעם אחר פעם איך ההלוכה נפסקת לא כמוהו, אלא כמו חברו, כמו חברו רובי. למד יש שם מקומות שמקורא לנו בראשי תראות יעל כגן. מעניין לציין שגם בשם של אביי וגם בשם של אמירי הברפלוקס שלו רובי, תפילות הראותיות א' בית, א' בינה, א' בינה. שמו של אביי מופיע גם פעמיים, אות י' שריה קודש, ואביי קודש קודשי. אפשר להמשיך להתבונן עוד ועוד בישויותו של אביי, באור העצום שקרה ממנו כל בעולם, שמפיו אנחנו חיים עד היום הזה. אין ספק שבנו שישקיע עוד ועוד מחשבה, יגלה עוד ועוד דברים מיוחדים. מעטר מסכם את המאמר, ברור שכשנלמד את הגמורה ונפתח בעומר אביי, נוכל למצוא טעם חדש בלימוד, נוכל להרגיש קשר אישי לנלמד. אחרי שנתבונן קצת בגודל, לעוצם מעלת האמיר הקדוש, ולוואי, לוואי שנזכה להידבק במעט מזהיר בקדושתו הנשגבה. אנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. בספר החובות של אגרח קניבסקי שליטה הם מביאים ואתם תהיו למנכס קלני בפרשת שבוע. יש פה חמש דברים שאולי לא ידעתם על הלימודים והסיורים של מורן אגרח קניבסקי שליטה. הדבר הראשון זה הכי קל לפרק אלו מוציא את האמן. פעם רצו להביא לו גמור הקידוש של אחרי התפילה כדרכו להשלים לימוד חובות. אמר שהוא כבר סיים את החובות, שאלו אותו איך, אז הוא אמר שהרי יהודים היום לומדים מסכת קידושין, שאלו אותו מה מיוחד בקידושין, אז הוא הסביר שכשהוא למד בישיבת תפארת ציון, אצל הגאון של גופרד שטיינברג, מסכת קידושין, אז הוא ביקש שכל אחד יקבל על עצמו קבול בסוף הזמן יביא בין הזמנים, והוא קיבל על עצמו ללמוד קידושין מעל פה. אמנם הוא הספיק רק חצי מסכת, אבל עד היום הוא זוכר את הדפים האלה, ולכן מסכת קידושין הולך יותר מהר, והוא כבר הספיק לסיים את החובות הימיים. שאלו אותו בין כמה היה אז, שהוא הספיק רק חצי ולא עוד כל המסכת, אז הוא ענה שהוא היה בן 10. פעם אחרת הוא התבטא שבחובות הכי קל יותר כאילו מציע זה הוא מציע, בגלל שהפרק הזה למדתי לראשונה בחדר ואני זוכר אותו היטב. דרכו של רבנו מסיים את הש"ס בכל שנה, בדבר השני, זמן השנים הוא בערב פסח, מתקנת את סדר מנחי שחס כבתיקין. אחד הדברים המרגשים לבית רבנו זה לראות כל פעם מחדש בסיום שהוא עורך, ובשמחה שאוחזת בו כל פעם מחדש. דרכו של רבנו הייתה בסי, להמתין בסיום עד שתבוא גם הרבנית עליה שלום לשבועת הסיום, נתן לה לתום יין להסיום, והרגיש בשמחה משותפת כל פעם מחדש. הייתה מברכת כל פעם שתזכה לו עוד הרבה סיומים יחד עם רבנו. סיפר את חיים קניבסקי שכשהוא עלה עם אבא שלו לארץ ישראל, אז הוא אחז בלימוד עם אבא שלו בסוף חומש שמואל. אבא שלו אמר להשאיר קצת בשביל לשים לארץ ישראל, כי רצו לעשות הסיום בארץ ישראל. הדבר השלישי זה, שרבנו סיפר שכבר בגיל 10 עושים מסכת קידושין, כמו שאמרנו קודם, חצי הוא בן הזמני, אבל אחרי זה הוא כנראה גמר כבר את הכל. בגיל 10, את המסכת, הסוסים, כיבדו כמגיד דרשה, ואבא, סטייפלר, הכינו את השאלה הידועה, מה היה דינם של האבות, כי ישראל הוא כבנח, ואיך נהגו בשבת, הרי מצא בכלל גוי שבת חייב מיצה, מי דינם כי ישראל אסורים לחלל שבת, אלא הם פרץ הפרסטרוכים של הפשוט ציצי, זה הזמן אפשר. אם דינם כי ישראל עשישה פה, ואם לא, אז הם עכשיו נשוי, ואם אלה הם לא שמרו שבת. הדבר הרביעי זה לגנוב מסכת, רבי ישראל. אחד סיפר לרבנו שבלילה פרץ גנב לבית שלו בחסדי שמיים הצליח להזריח אותו בבית. הוא שאל למה כדאי להתחזק ברוחניות. אז היא שמעה לה סטייפלה שיגנוב מסכת. זאת אומרת, שילמד עוד מסכת מהרגל. מעבר ללימוד הרגיל. הדבר החמישי זה רבותיי, איך מגיעים לטעם בלימוד? אחד שאל הרבנו איך מגיעים לטעם בלימוד אהבת התורה, ענה לו רב חיים קניבסקי ללמוד הרבה גמרא. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא כל העם. יש פה דברים נפלאים מפרסם בהבזק מחשבה, שזה הרכיב שרנסקי. הוא מספר שהוא קרא לאחרונה סיפור מדהים על יהודי מהגליל העליון שקיבל הצעת עבודה באיזה פרויקט של 3 שנים. אמנם מסורת חודשית לא תהיה לו, אבל בסיומן של 3 שנים האלה, הוא יצא עם רווח גדול ומשתלם שיחסה את הגירעון שהצטבר במשך 3 שנים. אלא שהמקום עבודה היה בדרום הארץ. מה שדרוש לנו לעזוב את הבית והמשפחה, למצוא לעצמו איזו יחידת דיור להשכרה, לקרות מקום בעבודה. טוב, הרבה אפשרויות לא היו לו. היה צריך להביא הבית הפרנסה. אז הוא נסע לרעיון עבודה והתקבל לפרויקט. שהסתיימו להם. 3 שנות עבודה התקיים טקס להצגת הפרויקט בפני צמרת החברה שבסיומה המורה הייתה להתקיים חלוקת תעודות בהוקרה עם הצ'ק הבנקאי שאלה וניסס נפשוי במשך 3 שנים. כבר בתחילת הטקס שם לב שהמנכ״ל לא נראה מי יודע מה. טוב, עוד את שדרנו ידינו עסקים כרגיל והציג בפני הצמרת של החברה את הפרויקט שהתקיע ריסי נשמעיה מעל ומעבר למשאר. כשסיים את הדברים, ניגש אליו המנכ״ל אחד שדיים שחרר בגלגול עיניים ובביול שפתיים, שפתים לא ברורים ובולבלים, שהמסקנה שלהם רבותה הייתה אחת, אין לו שקל לפרוטה. ידענו רבותה ניסה להאמין שדבר בקשיים יזילות חרופים, שיעברו ולפחות הוא ביקש תמיכות מערת הזרה על אחת מקרקעות החברה, אבל הוא נענה בשלילה. בצר לו, ביקש אותו אחד, לכל הפחות איזשהו חפת, שזה מוצר של כסף, משהו מינימלי, לצאת איתו ביד, אבל הוא נענה בשלילה. טוב, מבלי אפשרות לבלוע את הרוק אפילו, התקפל האיש, הוא במטלטלה והצפין לביתו שבגליל העליון. עוברים להם מספר ימים, דפיקות בדלת הבית, המנכ״ל על פתח הבית כולו זורח מאושר עם הצ'ק, הבנקאי, מאחוריו 2 אנשים עם סידור פרחים ענקיים, משולם עם פירות מכל טוב הארץ, שבאמצע יש איזה מפל שוקולד מריב ביופיו, ומעל כל זה תעודת הוקרה על ההשקעה והמסירות הרבה על הצלחת הפרויקט. היהודי עוד מספיק להתאושש, והמנכ״ל תולה בשאלה, תגיד לי את האמת, כששמעת שאין לי כסף, מה חשבת? מה אמר לך בראש? אמרתי לעצמי, קורה שיש לך רבה, שאין לי זילוז. כשאמרתי לך שאני לא יכול לרשום מערת הזרה, מה חשבת? אמרתי לו, אולי אין לך אפשרות טכנית לרשום על שמי הערת הזרה. נו, אבל המטלטלים שביקשת בידי, יכלתי לתת לך, לא. באמת זה היה לי מוזר. אבל אמרתי לעצמי, לך תדע, אולי הקדיש את כל נכסיו לשמיים. המנכ״ל קפץ עם צורו במקומו משאג, אני אציל בפניך, זה בדיוק מה שהיה. קדשתי את כל נכסה לשמיים בגלל עוגמת נפש גדולה, שהיה לי מבניה להתגבר, ומיד אחרי זה תראו לי את הנדר, ובכל אופן שתדע לך, שאני לא מספיק להתפעל מהעבודה עצומה שעשית עם עצמך, ולא נשאר לי לברך לך מאוד כלב, שכמו שדמת אותי לקו זכות, ככה מקום ידון אותך לקו זכות. הסיפור הנפלא הזה, רבותיי, הוא מוכר לכולנו, מסתבר, מהגרסה התלמודית שלו בגמור השבת, רבי עקיבא. עכשיו שימו לב, רבותיי, לדבר מעניין. כשמסתיים הדיאלוג בין המנכ״ל לשכיר, בטקס לסיום הפרויקט, שהם כבר אנחנו יודעים שבמוחו של הספיר, של השכיר, היו הסברים לוגיים, הסברים משכנעים להתנבוש של המנכ״ל, מה מספרת הגמרא? הפשיל כליו, הפועל, הפשיל כליו לאחוריו, והלך לביתו בפחי נפש. מסביר רש"י בדאבון לב. רגע, מה קורה פה, רבותיי? ראינו פה יהודי מתנהג בהתנהגות מעוררת התפעלות. אחרי 3 שנות ציפייה, הוא לא מתרגז, אפילו לא לשנייה. מקבל את הסיפור עם המנכ״ל באהבה, דן בנותת זכות, שהוא באמת יכול. אז הוא לא מוזר פתאום לשמוע שהוא הולך בפחי נפש, דאבון לב, הרי אתם בכלל לא כועס. אז איך אתה מגיע כאן לדאבון לב? והתשובה היא רבותיי, כי גם אם אני לא כועס, עדיין לא אומר שאני לא כאוב, שאני לא בדאבון, כשאני כואב, אני אומר את זה, חווה את זה, נותן לזה מקום. עד כאן בעניין הזה, דברים נפלאים, ואנחנו ממשיכים לדור סגולות וישועות. הגמרא בעבודת זרה אומרת, תומר רב קטינא, כל המתלוצץ מזונותיו מתמעטים, שנאמר, משך ידי התלוצצים. הוא רב הספר רווק אשציון, אני בא לשכר טוב. אחד אומר, שמעתי מפי אבי מורי, הגאון, מורי נערמה שהלוי זה לה, שפעם אחד היה איש בתחן, שם הרבה בדברי בתחנות למעון, ואותו איש היה עני מדוקא מאוד, פעם אחת הקנית אותו אשתו, עד שירדה על, על, על זה שלא לומר לאכול. ובא אותו בתחן לבית הרב הצדיק, מורי נערמה פנחס קוריצר, פנחס מקורת כנראה. שר וזועף, ואז אמר לו רבי פנחס, למה פניך רעים? סיפר לו. אמר לו הרב, בלום פיחו מלדבר דברי בית חנות, תהיה הרווחה בפרנסת ביתך. הוא הסביר לו, כי כל מיני נושא שאדם כתובים לו מראש השנה, ודאי לא כותבים כך וכך מידות בגן מזדמן, כך וכך מידות מכל מאכל, אלא כותבים לו כך וכך מידות עיניי. ואתה אומר, בדברי בית חנות שלך, אז אתה מתענה כבר, ואז אתה מוציא את כל הענה והתענוג שכתוב לך. לכן לא נשאר לך ממה לקחת לחם לאכול. לכן, אומר, תעצור את עצמך במילים, יהיה לך מה לאכול. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא, פשוט הימי. שאלה משלחונו של הרב הגאון, רמות חלה משבר ועוד שליטה, ובאירועי, בנועד שמחה מודיעין אלית. השאלה היא כזאת רבותיי, ילדי משפחת נאוריי מאוד אוהבים את ילדי משפחת שוואר, שגירי הבייה סמוך אליהם, כדי שיוכלו להעביר משחקים ומוצרים אחד לשני, קשרו חבל מהחלון שלהם בבית, חלון של משפחה שנייה, קשרו ארגז לחבל, ככה כשרוצים להעביר דברים מניחים בארגז, ומושכים בחבל עד שהארגז מגיע לחלון של הבייה השני, ואחרי זה מושכים בחבל עד שהארגז חוזר אליהם. והנה, כיוון שהבעלים שלהם בקצה השכונה, מה יוצא? שהצד האחורי של הבניין הוא שטח שומם ולא בנוי. הוא מחוץ לעירוב. זה יוצא שהחבל עובר מעל השטח שאין בו עירוב. שואלים הילדים, האם מותר לנו להעביר דברים מחלון אחד למשנה ובשבת? אז התשובה היא, כיוון שיש בזה עירוב, עירוב חצרות, דרך הפתח הראשי של הבניינים, מותר להעביר חפצים שהיו מתחילת שבת, בבית הזה לבית השני. מה שעובר החבר לפני שלך שמחוץ לערוב, אין בזה איסור, כמו שעובר בסימן של מגיעים לסעיף א', שמותר לזרוק מרשסיוכת לרשסיוכת, שזה עובר מעל קרמיס. מה שהחבר לוודאי גבוה יותר מעשר תפוחים, ממילא זה מקום פתור. דף רעים בהלוכה, אנחנו עובדים בסימן של ממתת, סעיפים א' ובייס. באיזה אופן מותר לטלטל לכתחילה יותר מארבע מודו של סורבים? מתי אסור לטלטל אפילו סנטימטר בודד? אז כך בעלות נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד. ואתם כבר יודעים שנוכל ליהנות מהשיעורים של הרבנים הנפלאים ולרבות נחת. וכדרכנו למד גם אנחנו את עיני הדפרים והלוכה. הלוכה למשה מסיני שאסור לטלטל חפץ בשבת ברשות הרבים במטווח של 5 שמות. ושלוש חמישיות טעמה. מה זה המספר הזה? זה נקבע על פי האלכסון של הריבוע של ארבע על ארבע אמות, ולכן הוא נקרא בכל מקום ארבע אמות, והאמה לעניין זה כפה ראשונים שאמה רגילה, בת שישה טפחים, שזה בין 8-9.6 סנטימטר לשיטות השונות. רומי לרבנן, אסור לטלטל גם לכבר שבין ארבע אמות ממש לא אותו טווח, ולצח מדויק של ארבע אמות, זה נראה מדבר הראשונים שכן מותר, ולטווח של פחות מארבע אמות מותר לטלטל כתחילה, כיוון שזה לא נחשב אפילו לחלק של מלוך. כתוב בתורה שבועי שטח טוב על האיש צריך למכוע עמו ביום השביעי. פרשו חכמים שישיבת כל איש ביום השבת דורשו סורבי מכימדה תוח טוב, דהיינו כשיעור אורך גופו, שהוא שלוש אמות ועוד אמה, כדי יפשוט בבדה ברגליו. ובסך הכל שטח ריבועי של ארבע על ארבע אמות. אמה לעניין הזה נמדדת לכל אדם על פי גודל גופו וזרועותיו. המשמעות של הגדרת ארבע אמות האלו זה כשטח שיבתו של האדם. הוא רשאי לטלטל חפצים לתוכן כרצונו, דהיינו, גם כשמדובר באדם גבוה במיוחד, שמקצה האלכסון של הריבוע עד הקצה השני יש הרבה יותר אלכסון של 400 רגילות. בהמשך לאמור, ארבע אמות של אדם ברשות הרבים לא נקבעות לו אלא כשהוא בירר אותן למחשבתו, דהיינו, שהחליט בדעתו שארבע אמות מסוימות שצמודות אליו, אחד הכיוונים הן ארבע אמותיו. והארבע אמות האלה, למרות שיש בהם כולה שרשאל את זה מתוכן גם לטווח של יותר מארבע אמות, כשמטלטל האלכסון, או כשמדובר באדם גבוה, שארבע אמות שלו גדולות מהאמות הרגילות, יש בהם גם חומרה שאסור מדרבון להוציא חפץ מתוכן אל מחוץ אליהם, גם כשטווח הטלטול של החפץ קטן מאוד, בדין הוצאה מרשות לרשות. עד כאן בעניין דפרים בהלכה שנלמד היום, כמו למדנו, מי שעומד בשבת הוא שוצא אוכל ויש בידו חפץ, וטעה, פשיט את היד שלו לרשות סורבים, יכול להחזיר את היד עם החמץ שבתוכה לרשות סורבים שעומד בה. אבל אם הושיט את ידו במזיד, תמצאו את הוכחים שלו להחזיר את היד גם לאותה רשות סורבים שעומד בה. אלא הוא יחזיק את ידו בצורה הזאת עד לצאת השבת. רשות סורבים מגיעה רק עד לגובה של הסור לתפוך עם הקרקעיתה, ומעל הגובה הזה, עכשיו החלל שמעלה למקום פטור. ויש אומרים שמותר לכתחילה להוציא מרשות סורבת למקום טור זה, אבל לדעת ראשונים רבים, אסור מדרבנן. הוא כדרכנו מפליג מהם אחורה, אני זוכר מה שלמדנו, מי שסובל מכאב שיניים בשבת, אם הכאב חזק עד כדי שהוא נפל למשכב, שכל גופו נחלש, דינו כחוילה שאין בסכנה, שהוא רשאי לומר לגוי לעשות את המלוך ודורש לרפואתו, לכן הוא רשאי לעשות איסורי שבת לדרבנן בשינו לרפואתו. אם הכאב לא כל כך חזק, אסור לטעות תרופה לשיקור הכאב, כך גם אסור להניח צמר גפן, ספוג באלכוהול לגבי השן בשביל להרגיע את הכאב. אבל מותר לשתות משקה שיש בו אלכוהול, אבל לא לעשות את זה בצורה של, לא לעשות את זה אלא בצורה של שתייה רגילה. דהיינו שאסור להשתות את המשקה לפה, או ללגום את המשקה ולפלוט אותו מיד, כי באופנים האלו ניכר שהוא עושה את זה לרפואה. במקרה שזה מסב לו צער גדול, מותר להשות המשקה בפיו, אבל לא על השם, ולא על השם העטול בפני עצמה, אלא בכל הפה, ולבלוע. עד כאן בעניין הזה, דפרי מתלמוד בבלי. מניין שאין לנמלים מלך, כיצד הציל רב שמעון בן חלפתא, תרנגולת שנתלו נוצותיה, ומדוע קשרו דלת בראש תושב העיר אינבול. על כך ולא דוסים מעניינים, ללמד היום מסכת חולין, דף נ"ז. וכעת רבותיי, כעת אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפצים בחיים. הרי כולנו רבותיי, כולנו חפצים בחיים. בואו, אתם מוזמנים, להצטרף אלינו ללימוד היומי. בסוף של זה אנחנו אוחזים בו היום, בסוף ההקדמה לספרו, כתב החובות פיים, שהוא מביא בספר דברי הרמב"ם ושאר פוסקים. אז הוא אומר, אף שיכול היה לפעמים לשנות את לשונה, מקצר ולהאריך, כדי להקל על המעיינת הבנת הדברים, מכל מקום הוא אומר, לא רצה לשנות את לשון הפוסקים שהדין נובע מהם. וביאור מוספים של דיר שמציינים אותם לזה, שאנחנו רוצים לבקיר לסוף הפתיחה בהירורי, זה היה מקראת לשונה התאורה. והבקש לידידי הקורא, שזאת הפתיחה יקרא ויחזור ויקרא. הוא מסביר למה, כי היא מלוקטת מת הראשונים, שדבריהם קדושים וטהורים. בוערת כמראה על הפדים, ובוודאי, בוודאי שמרו את עצמם מהמידה גבוהה הזאת, ולכן בישראל פועלים מאוד בקרב בלב קורן. נראה שהמשקל הדברים האלו אפשר לומר את זה גם לוודאי לחובת חיים בעצמו, על הספר שלו, שמלבד התועלת שיש בידיעה של הלכות, שמירת הלשון, עצם הלימוד בו הוא סגולה גדולה לשמם בסור ושנורי. שהרי, כמו שהרב חיים כותב על אחרים, אפשר להגיד עליו כמובן, שדבריו קדושים וטהורים, ובוודאי הוא שמר את עצמו מהעמודה הגרועה הזאת, ולכן דבריו פועלים מאוד בקרב קוראים. ונזכיר את הוויסי שמובן ביאור ומוסופים, שכשהרוצה נהיה בגיל 70, הוא אמר שעד עכשיו מה שרוא בפחד שמו לא יגיע לגיל 70, ויהיה בזה חילול לשם. הרי כתוב, מי יש החפץ חיים מאבי מורסטוי? שמרת הלשון נעריכה ימים, ואם הוא לא יגיע לגיל 70, יהיה חילול לשם. שהבריאות יגידו שלמרות מה שהוא פעל בעניין שמרת הלשון, לא זכה להגיע לאריכות ימים. והוא הוסיף שאומנם עכשיו אין חילול השם, אבל עדיין אין קידוש השם. וכשהגיע לגיל 90, הוא אמר שעכשיו יש קידוש השם, ועשה את סוד הסניצלה. בסדר לימוד הימים מתחילים היום רבותיי את הפתיחה, שבאה אחרי הקדמה, שהרוצחה מבדר שם שהטעם, שהגדוש ברוך הוא, עשה לדבר ושנורא, זה מתוך אהבתו לעם ישראל, וחפצו בטובתם, שהוא קרם בנים, חלק השם, ועוד ביטויי אהבה, חביבות, כהנה וכהנה. ולכן, לכן הם הרחיקו מכל המידות הרעות, ובשרות מן שנורא. תתחילו. נשאלת השאלה רבותיי, האם גדר אסור לו שנורא הוא בזה שזה מידה רעה? כמו שמשהו מלשון אנחנו מצחיים כאן, או שהעניין נזק ועצר שנגרמים לזולת שלא מספרים הדמות. עבור מוסף הם עומדים על החקירה הזאת ומביאים שאכן לאלן, חבר אנחנו מצחיים שהתורה הקפידה, על השנורא בגלל שזה מידה רעה, גם אם לא יוצא משום נזק. הוא כותב שככה גם הוא חכם הרמב״ם הרבין יוינס, מעידך, במקום אחר, בהמשך כדי מחרות חיים, שיש דין נוסף מלבזה. שמצד שהוא גורם רעה לחבר שלו בגופו, במונו, מיצר לו, מפקיד אותו. אפילו שאין בעצם הדברים כל גנות. וישנם כאן לפני להלוך עם שני סוגי היסורים האלה, שיוזכרו אם ירצה השם להמשך הלימוד בימים הבאים. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הם והיו צעד של הגאון רב חיים פלאג'י. חיבר זכה לחבר כ-80 חיבורים. בספר הכתוב לחיים, הוא אומר, הוא מביא את התהילים לצורה שלך מרע, הנה השם הצדיק עם בעוד מובן של עושה. הוא אומר, דהיינו לצורה שלך מרע, ולדבר לשון הרע, שהרי תראה, והנה השם הצדיקים, ולדע משלתם, בגלל שאין מיון לשון הרע, כמו שעזור אומר, שמי שמספר לשון הרע, אין תפילתו נשמעת, גם אתה אומר הרכף החיים, תיזהר כדי שתקובל תפילתך ברצון. נשתדל רבותיי, נשתדל להקפיד עם הדיבורים שלנו, שלא יהיו בהם תחילי דברי לשון הרע, שהרי תפילה שיצאת מפת האור, מתקבלת כרצון. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה, וכל השם נפנה, ברוכניות וגשמיות, בכל תופסיה.